קשה, ואנחנו צריכים גם לשלב קצת את ענייני דיומא. חנוכה בפתח, אז אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל קצת, לא נאריך, אני רואה שהציבור לא הגיע היום, אז אנחנו נקצר. שבוע שעבר לא היה, לא יודע מה היה לכם פה, הייתם, לא הייתם, אז לא היה שיעור. אז היום גם ננסה לשחזר קצת את פרשה הקודמת, וישלח. טוב, פרשה פותחת, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. חז"ל לימדונו שיעקב אבינו, אחרי כל התלאות שהוא עבר, ביקש לשב בשלווה. די, עשיו, לבן רצה מה שנקרא טיפה להתרווח קצת. אז כתוב שקפץ עליו רוגזו של יוסף. אז הבלבטי שלומד את הממרה הזאת, הוא מבין כביכול שיש פה איזה עונש. אתה רוצה להישב בשלווה, נתפור לך איזה תיק יוסף. זה הבנה רדודה. מהלשון נראה כביכול רוצים להעניש את יוסף, את יעקב. מה אתה רוצה להישב בשלווה? נותן לך בראש. לא נראה שזה בפשט הדברים. מה הכוונת הדברים? נראה שחז"ל רוצים ללמד פה יסוד. אדם יש לו תכלית, יש לו משימה, יש לו מגמה בעולם, והוא בא לתת בעולם את המדרגה, את היסודות שהוא אמור להוציא לפועל. כל אחד יש לו את המשימה ואת המהלך שלו. אז יעקב אבינו היה לו איזה מחשבה לומר, זהו, מציתי, זהו, אין יותר מה לעבוד, אין יותר מה לעבד, אין יותר מה לעצב בתוך האומה. אז אמרו לו, יש עוד מה לעבוד, יש עוד מה לפעול, יש עוד מה ליזום. זה ביקש יעקב לשב בשלווה. אמרו לו, לא, צריך עוד ללטש, צריך עכשיו. אמנם היה מאבק אולי עם לבן, עכשיו צריך להיות עוד איזה ליטוש, עוד איזה זיכוך בתוך המהלך הזה שנקרא בית ישראל, בתוך האומה שלנו, שזה כבר בזום אין. צריך פה לנסות להעמיד נכון כוחות שקיימים בתוך האומה. במדרש כתוב, וגונב איש ומחרו, וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומת. וכתוב במדרושים שהפסוק הזה הוא מזכיר קצת לנו את מה שהיה עם השבטים. וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. אחד מהקינות שאנחנו קוננים בתשעה באב, יש קינה על 10 הרוגי מלכות. גדולי עולם היו. בואו ננסה להזכיר פה כמה מ10 הרוגי מלכות. כל אחד זה פחד פחדים לדבר עליו. מי גם היה אחד הגדולים של 10 הרוגי מלכות? רב עקיבא. מי גדול לנו מרבי עקיבא? אחד מ10 הרוגי מלכות, חוצפית המתורגמן, רבי יהודה בן בבא, גם רבי סנהדרין. והקינה שותחת בפנינו כי אין איזה ברור האם באמת אמורים היו אותם 10 הרוגי מלכות להיהרג, ועל מה נהרגים. זה היה ברור, והיה על זה אחד התנאים שם, עשה צום ורצה לברר כלפי שמיה האם באמת הדבר הזה נכון. וכתוב שכן, רוצים לפרוע עבור מכירת יוסף. והדבר הוא באמת קצת מקומם. איך אפשר להבין את המעשים האלה של השבטים? כתוב שבטקה יהודה וראובן וכל שבטי ישראל, איך הגיעו למצב כזה? האם באמת בשביל קטונת פסים, בשביל איזו קרבה מיוחדת שהיה ליוסף אצל אחיו, עד כדי כך להגיע למצב, לכו ונהרגהו ונשליחהו, ואחד הבנו, בחייל הר חלטו. זה שאלה נוקבת. זה שאלה קשה להבין אותה. והמעניין שהמפרשים לא התמודדו עם השאלה הזאת. זה עצמו קושייה גדולה. רש"י, רמב"ן, אבן עזרא, ספור, לא התמודדו עם השאלה הזאת. אולי גם אתם צדיקים כמו הראשונים, לא התמודדתם עם השאלה הזאת. קראתם את הכל, והכל בסדר. אבל זה צריך לעמוד על השאלה הזאת. אנחנו לא מדברים פה עכשיו באיזה, אני יודע, באיזה חבורה של, אני יודע, של רוצחים וחבורה של גנבים. מדובר פה בשבטי קה. כל אחד מהם זה, כל אחד היה לו, באבני החול, כל אחד היה לו שם. איך הגיעו למצב כזה שרוצים לקחת את האח ולהרוג אותו? מצאנו זה שני כיוונים. כיוון אחד אצל הרש"ר הירש, אחד המפרשים המיוחדים מאוד שיש לנו על התורה. ועוד כיוון אחר שנלך אולי בדרכו של רבי יהודה לוי. בואו נלך ראשית לקרוא כמה מילים, לא מעריכים פה היום, כמה מילים בעניין הרצון למכור / להרוג את יוסף הצדיק. בואו נקרא כמה מילים. אומר רש"ר הירש, אנחנו רואים חובה לעצמנו, אם לא הצדקה, אז לפחות באור, באור המאורע. בוא בוא חרת, בוא, שמרנו לך מקום. אומר הרש"ר הירש, הרי אין לנו עסק עם חבר שודדים ורוצחים אשר הנקל בעיניהם לקום ולערוב בעבור קטונת אלא סמכן. אומר הרש"ר הירש, כיוון, לא לחלום שם, לנסות לקרב לנו משהו, להבין את האירוע. אומר הרש"ר הירש, הם הרגישו שהולכת להיות סכנה נשקפת לעתידם. הם הרגישו שלאט לאט המעמד של יוסף הולך להיות כפי מה שהם ראו בעיני רוחם. הם טרם עבר זמן לא רב משנוסדה מלכות על ידי נמרוד. בני דודיהם בסעיר אדום היו משועבדים לאלופים ומלכים. אנחנו עכשיו רואים איזה דפוס כזה שהולך להיות כאין הדפוס שמתרחש אצל אדום. יש איזה אלוף שהוא רודה ושולט בכל הנתינים שלו, ויוסף הצדיק מתאים בדיוק לדפוס הזה. הוא חולם עליהם את החלומות, הוא מקבל גם את הגושפנקה של האבא. זה לא מתאים לנו, זה לא המשך של מסורת ישראל סבא. ככה לא היה אברהם אבינו וככה לא היה יצחק. לא זו הדרך ולא זו העיר. בניגוד למלכות זו משפילה את כבוד האדם ורומסת אותו ולא נותנת לו, אפשר לומר כמעט זכות קיום, הוא הופכת אותו להיות לבנה בבניין תאוות הכבוד של היחיד. רותמים את הכל לאדם אחד. זה בדיוק האנטיתזה של משפחת אברהם אבינו, שהיא מייסדת חברה אנושית עם צדקה וחסד במשפט נכון. מה הולך להיות בגורל עתידם של השבטים? מה הולך להיות בגורל האנושות כולה? זה הם ראו מול עיניהם. אם גם הם יאסרו באזיקי תאוות הכבוד של היחיד, כמו שאנחנו רואים מה שקורה אצל אלופי עשיו, זה עמד מול עיניהם. ולכן הם קמו ואמרו, לא עוד, צריך לעצור את זה. זה לא מתאים למסורת ישראל סבא, זה לא מתאים לנו. לכן הם רצו לעצור את זה, כדי למנוע את התהליך הזה שהולך להתרחש, או שהם חזו בעיני רוחם את התהליך שהולך להתרחש. זה הכיוון, זה ניסיון, כמו שהוא אומר. אני מנסה לקרב את מה עמד ברוחם, ומה היה המהלך של השבטים כדי לעצור את התהליך הזה של יוסף, שהוא אותו הולך והופך להיות כאין רודן כזה, אלוף כזה שמנהל ומשפיל כל אדם ש... זו דרך אחת. דרך נוספת, שבעיניי הדרך היותר שיכולה להסביר את המהלך, אנחנו יודעים, על פי דרכו של רבי יהודה הלוי, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של גרעין וקליפה. הרב קוק קצת מדבר על זה, מה הייתה המחשבה בהתחלה, אולי המחשבה הייתה בהתחלה שכל האנושות כולה תהיה אנשי מעלה, ואז רואים שזה לא יסתדר, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בואו נעשה עדכון וניקח עם אחד שהוא עם גבוה מאוד, ייחודי מאוד, ופעם ראינו את זה בדרך של משל, דרך את החתירת הנייר הזאת, האנושות תהיה בנויה בצורה כזאת, יהיה עם אחד שהוא אידיאליסט מאוד, הוא יתרומם והוא ירים את כל האנושות כולה, כל אחד על פי דרכו, כל אחד איפה שהוא נמצא, אבל כל האנושות כולה תתרומם בזכות העם המיוחד הזה. זו הדרך לקדם ולרומם את האנושות. אי אפשר יהיה לרומם, שכל האנושות כולה תתרומם אליה, צריך עם מיוחד, עם אידיאלים מיוחדים, עם שאיפות מיוחדות, עם מצוות מיוחדות, הם מתרוממים, כל העולם מתרומם איתם ביחד. זו הייתה השקפה, וכך הייתה הדרך, ככה האנושות הלכה והתפתחה במשך ההיסטוריה. והמהלך הזה הלך והתחיל אצל, אפשר לומר, אצל אברהם אבינו, שהוא בעצם היה ההופעה של הגרעין, והגרעין אמור להמשיך הלאה, אבל נוצר איזה סינון בין אברהם אבינו לבין ישמעאל. ישמעאל הוא היה פסולת, ויצחק אבינו ממשיך את הכיוון. בביתו של יצחק גם התנהל ויכוח נוקב מאוד, ואולי יצחק אבינו היה לו דילמה, כמו שבארנו אז, מי ימשיך את הכיוון הזה? מי יוליך את האנושות כולה ליעד הנכון? מי ירומם אותו? יצחק אמר, אולי עשיו רומתי? כי יעקב, נו, כוללניק, יושב הכולל, ממנו מה יצא? אני צריך עכשיו לקדם את כל האנושות כולה. כן, אברהם אבינו. מה יצא ממנו? יושב תם נחמד, לומד, מה לומדים פה? קידושין? לומד קידושין, לומד בר המציאה. ואז הוא מגלה מהפך שלם, הקדוש ברוך הוא סידר לו, שדווקא יעקב אבינו הוא זה שיופיע את כל הגדלות ואת כל השפע הגדול, הוא זה שימשיך את המהלך של אברהם אבינו. יעקב אבינו ממשיך הלאה. יש לו משפחה ענפה, שבטים, כל אחד בצבע, כל אחד עם ייעוד, כל אחד עם כיוון. ועכשיו לאט 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 רואים שיעקב אבינו מקרב את אחד מהם, מקרב את יוסף. השבטים קולטים את זה. הם למדו קצת היסטוריה על אברהם, על ישמעאל, על עשיו, והם אומרים, אנחנו רואים, יש לנו פה דז'ה-וו. כן, ההיסטוריה חוזרת. רואים שיעקב אבינו מתמגנט והולך לקחת את יוסף אליו. כתוב שהוא יזיב יקונים שלו, וכל תורתו שלמד מעביר לו, והוא מקרב אותו, כתונת פסים, והוא חולם חלומות, ואבא, ככה בהתחלה, לא מאיר, כן מאיר. בן אדם חולם חלום, אלא מתוך מחשבות שהוא מעוניין בהם. אומרים האחים, איזה חייבים לעצור. עכשיו, זה לא רק ויכוח אם אנחנו נהיה עבדים שלו, או נהיה עבדים שלו. זה ויכוח מי הולך להמשיך את מסורת ישראל סבא. מי הולך להמשיך את יצחק, מי הולך להמשיך את יעקב. לשם אנחנו הולכים. ולצאת מתוך סגולת ישראל, ולצאת מתוך המהלך של עם ישראל, זה לא רכו ולא יהיה. אנחנו רוצים להיות חלק. ומה שאנחנו הולכים, רואים לאט 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 במהלכים שמתרחשים פה, אנחנו הולכים להסתנן, אנחנו הולכים להיות הקליפס. הוא הולך להיות הגרעין ואנחנו הולכים להיות הקליפה. זה מה שמשדר, זה מה הולך, משהו, זה קריאת המפה על פני, זה מה שהולך להיות פה. לכן האחים אומרים, אנחנו לא יכולים. ואולי תוספת, יעקב אבינו לא מתרגש, כי יעקב אבינו יודע שכל השבטים כולם הולכים להמשיך אותו, כפי שבארנו בשורים הקודמים שלא הייתם. לכן יעקב אבינו לא מתרגש, הוא מקרב אותו. אז מה, אני מקרב אותו, אני יכול אבל האחים לא יודעים את המהלך הזה. יעקב מרשה לעצמו לקרב את יוסף, כי הוא יודע שכל השבטים כולם שבטייה, אבל את זה האחים לא יודעים. וזה קצת לנסות לקרב ולהסביר מה המהלך שקורה פה עם האחים, בין יוסף לבין האחים. יש בפרשה שלנו גם עניין יוסף, עניין נוסף על יהודה. והמעשה הזה של יהודה ותמר, מעשה שדורש המון המון עיון, אבל אנחנו ככה רוצים לדלות ממנו משהו שנוכל ככה לקחת אלינו בחיים שלנו. הסיפור ידוע, יהודה היו לו שני בנים, ער ועונן, וכתוב שהם לא היו צדיקים גדולים, ואחד נט והשני לקח את אשת אחיו. ובאופן פשוט זה מתואר פה מהלך של ייבום, מישהו דיבר איתי פה השבוע על זה. וגם עונן מת באותו אבון של אחיו, ופה יהודה נדרש להמשיך את תהליך הייבום. רוצה להגיד לכם פה במשפט מה היסוד של עניין הייבום. צריכים לדעת שבזמנם היו חיים חיק המשפחה, וברגע שאדם לוקח אישה הייתה צריכה להתנתק מבית הוריה ופשוט ללכת ולהקים בית של מישהו אחר, כמו שאנחנו רואים היום בשם המשפחה, אם שם המשפחה עובר על שם האבא. והתפקיד של האישה היא להקים את משפחת, עכשיו עוזבת את משפחתה, נגיד משפחת כהן, עוזבת את משפחת כהן, ועכשיו עוברת למשפחת לוי, ועכשיו היא הולכת להקים את משפחת לוי. הייתה מוכנה לוותר על המשפחה שלה, על החברות שלה, על כל עניינים, כל העניינים שלה שהיא רגילה עליהם, והיא קמה יום אחד בעיר וצריכה להתנתק ממשפחתה ולעבור ולהיות במשפחה אחרת. טוב, מה קורה כאשר בעלה נפטר בלא ילדים? בעיקרון מה שהיא צריכה, היא צריכה עכשיו לעזוב ולחזור בחזרה לבית הוריה. אז באה התורה ואומרת, תראי, את היית מוכנה לעזוב ולהקים את משפחת בעלך, אנחנו צריכים לדאוג לך. המשפחה ככללה, לשון התורה, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, אלא אנחנו עכשיו צריכים לדאוג לשמור את האישה הזאת בחיק המשפחה שלנו. היא הגיעה למשפחה הזאת, לא שולחים אותך, תסתדרי, אין דבר כזה. אומר הרמב"ן, לפני מתן תורה היה מושג של ייבום רחב יותר מהמושג הייבום שנאמר אחרי מתן תורה, עד כדי כך שגם האבא של הבנים, גם הוא היה מחויב לדאוג להשאיר אותה בתוך חיק המשפחה. אז הבנים, אז זה מתחיל עם הבנים, ואם זה לא מצליח עם הבנים, זה גם מגיע עד כדי אבא. ובמילה מובן למה יהודה סופו של דבר הגיע לתמר. אז נדרש שעכשיו יהודה להעביר את קלתו לבן השלישי שלה. רק מה? הוא חשש שמה הבעיה היא לא בבנים שלו, אלא הבעיה היא בה, בתמר. ולכן הוא דחה אותה ואמר, תחכי עד שיגדל שלה. מעניין, זה נושא גם לעוד סוגיה שנקראת אישה קטלנית. יש סוגיה שנקראת אישה קטלנית. אם אישה הייתה נשואה לשני בעלים, להינשא בפעם השלישית לפי ההלכה זה לא ברור, לא פשוט. כי יש כבר חזקה. אחת, שתיים, בשלישי יש אומרים שכבר זה חשש, לא פשוט שיהיה מותר לחתן אותה לבעל השלישי. אז יהודה, צריך לשמון פשוט. הראשון מת, השני מת, מה יישאר לי? יש לי בן שלישי, אני מפחד עליו, דואג לו. אז לכן. אבל תמר ידעה שהמלכות בישראל הולכת להיות מיהודה. ולכן היא עשתה את הכל כדי להיות קשורה למשפחת יהודה ולהשיג ממנו את ההמשך של הקמת בית ישראל. אז עשתה תמר מה שעשתה, ובאים אל יהודה ואומרים לו, יהודה, זנתה תמר קלתך וגמרת לזנונים. אומר יהודה, אם ככה הוציאו אבא תשרף. ופה מגיעה תמר ואומרת ליהודה בצורה סמויה, לא בצורה ישירה, והיא אומרת לו, הקרנה, החותמת והפתילים האלה, למי שהם, להם אני אראה. יהודה יכול להכחיש, יכול להגיד, לא מכיר, לא יודע, לא שמעתי, הכל בסדר, היה תמר ואין תמר. אז רואים פה רבותיי את הגדולה של יהודה שאמר צדקה ממני. הגמרא ביום התכף נראה מראה שהמעלה הזאת של יהודה היא ממשיכה במשך התהליך של התנ"ך עד דוד המלך. אבל יש לנו גם את מעלתה של תמר. תמר יכלה לומר לו ברחל ביתך הקטנה, נמחה. לא רצתה לבייש אותו. הגמרא במציע סמך נוטט אומרת הגמרא, יש שלושה דברים שעליהם צריך למסור את הנפש: כילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אומרת הגמרא בשם רשב"י, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. אומרת הגמרא, וזאת מניין? תמר. עיין ערך תמר. שואלים הראשונים, סליחה, יש לנו שלוש עבירות חמורות שאסור לאדם לעבור עליהם ולמסור את הנפש: יולוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. מה אתה רשב"י מוסיף לנו את הרביעי? אומר התוספות, הלבנת פנים, וזה כמה מוסר בשבילנו, הלבנת פנים, לבזות ולהחלים יהודי, יש איזה צד של שפיכות דמים. ולכן אומר תוספות, זה כלול בתור שפיכות דמים. זה לא חדש. תראו מה זה מעלתה של תמר שלא רצתה לבייש את יהודה. ואולי, 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 זו התשתית להקמת מלכות ישראל. איך מגיעים למדרגה כזאת של דוד המלך שמצביא שיוצא להילחם ביום ובלילה, מחבר את ספר תהילים? איך יוצרים חיה כזאת, לא רגיל, יוצא להילחם עם כל האכזריות שיש בזה, מצד שני בלילה מחבר ספר תהילים, שכל אחד שקורא קצת ספר תהילים מרגיש דבקות וחיבור לקדוש ברוך הוא, לריבונו של עולם? איך יוצרים יצירה כזאת? זה התשתית. איך יוצרים יצירה כזאת? יוצרים על ידי בסיס איתן, בסיס של דאגה לאחר, חוסר הלבנת פנים, יחס נכון, כמו שאמרנו, זה היסודות. הגמרא ביומא מביאה משפט מעניין: שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. מה זה משפט הזה? שאול, גמרא כ"ב מסכת יומא, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. מי שקצת בקיא בתנ"ך, אנחנו נזכור קצת את האירועים שעברו על שאול המלך ועל דוד המלך. הגמרא אומרת ככה: שאול באחת, מה היא? אומרת הגמרא, מעשה דאגג. אומרת הגמרא, אחרי מעשה דאגג כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, ניחמתי כי הבלחתי את שאול למלך, יסר מאחריי, נגמר, נזדקה עליו. דוד המלך בשתיים, גם ספר טעם וגם מעשה אוריה, המשיך להיות מלך. דוד מלך ישראל חי וקיים, מה שפה איפה ואיפה? לא הבנתי, למה שאול זכה מה ש... ואז שדוד זכה מה ששאול לא זכה? על פי מה שאמרנו אף לבפל, מה היסוד של דוד המלך שבא אליו נתן הנביא? הוא לא מתחיל להגיד כל מיני תירוצים והסברים על המקום, שם את הדברים על השולחן, חטאתי להשם. שאול מעידך לא כך, שבא אליו שמואל ואומר לו, ומה כל הצון אשר אנוכי שומע. מתחילים שערי תירוצים, איך אנחנו אומרים? שערי תירוצים לא ננעלו. אשר חמל לעם על מיטב הצון והבקר למען זיווח להשם אלוקיך, תירוצים, רשימת תירוצים. אז אומר לו, הלא שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אלי. הקדוש ברוך הוא רוצה שתקשיב לו, לא עכשיו. ואולי היסוד הזה רבותיי תמול אצל יהודה, היסוד להכיר בחטא, זה היסוד שראינו אותו אצל יהודה, זה היסוד שאנחנו חוזרים ורואים אותו גם אצל דוד המלך. ומי שאמור להיות מלך ויש לו את הצד של ההתבטלות לאמת, הוא ראו להיות מלך של ישראל תחת מלכו של עולם. זה היסוד של עולם. מוכן לשים את האמת שלו על הקדושה שלו. זה היסוד שרואים אותו אצל יהודה, תוגל אצל דוד. טוב, אני רואה שאנשים הולכים לצ'יפסים, אז אנחנו ככה. לא חידשת. אז אנחנו כמה מילים על חנוכה, בכל זאת ממש סמוך ונראה, בפרט שיש לכם עכשיו בין הזמנים ארוך, הבנתי שלישי יוצאים, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, ויש מחלוקת באחרונים לגבי שני, הבנתי. שמע, קיבלתם פה חתיכה ראויה להתכבד. עכשיו, אז אי אפשר פטור בלא כלום, משהו העיני חנוכה. רואים את היסוד של יוון כבר בבריאת העולם. אז אנחנו אומרים, והחושך זו יוון, שאמרה לעם ישראל, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. זו הדרישה של היוונים מעם ישראל. מה הם רוצים? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. רבותיי, יש פה משפט שלכאורה סותר. מצד אחד הם אומרים, יש אלוקי ישראל, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים שאתם תתנתקו ממנו. הם לא אומרים שאין דבר כזה אלוקי ישראל. רבותיי, זה הפנימי, זה עמוק. הם לא אומרים, אנחנו רוצים שתפסיקו ששם שמיים יהיה שגור על פיכם, תתנתקו. אין דבר כזה. כופרים במציאות האלוקית, לא. הם אומרים, כתבו לכם על כך, אין לכם חלק מאלוקי ישראל. תתנתקו מהמציאות הזאת. לא שהיא לא קיימת, אנחנו רוצים שאולי תלמדו אותה, רק שזה יהיה מבחינת חוכמה, זה יהיה מבחינת מדע. פה אנחנו אמרנו יסוד, הכל תלמד באקדמיה, רק אל תלמד מדעי הרוח, אל תלמד תורה, תלמד מה שאתה רוצה. ביולוגיה אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה ללמוד כימיה, אתה רוצה ללמוד מתמטיקה, תלמד, אבל רוח אל תלמד. וזה היסוד של החוכמה היוונית. דיברנו פה בשבת, מה פתאום דווקא בעידן של בית שני התעוררה פתאום התרבות היוונית מצד אחד, והתורה שבעל פה, הפריחה הגדולה של התורה שבעל פה התחילה דווקא בימי הבית השני. והדבר אומר דורשני, כל הפיתוח וכל ההרחבה של תורה שבעל פה בבית שני. אז הסברנו בשבת, שבת לא יהיה שיעור, לא באתם שיעור שעבר, שבת לא יהיה, אבל בית שני, הכוח שהיה שם חזק מאוד, זה היה מצד אחד כוח הנבואה, ומצד שני הכוח של העבודה זרה. שתי כוחות חזקים מאוד. מי שמכיר קצת גמרא מסכת סנהדרין, הגמרא מספרת על רב אשי, מה? שרצה לדבר על מנשה חברנו. זה גמרא מבהילה. ממש הגיע לשיעור, הוא אומר לתלמידים, רבותיי, מחר בעזרת השם, אנחנו נמסור שיעור כללי על אחד ממלכי ישראל שנקרא בשם מנשה. מנשה, מחר נעסוק במנשה, חברים. אומרת הגמרא, רב אשי הלך לישון, ובלילה הגיע מנשה ושאל אותו שאלה. אמר לו, סליחה, יש לי שאלה. תגיד לי, שבוצעים את הלחם בערב שבת, מאיזה חלק לוקחים את הברכה שאותה אוכלים? כתוב שרב אשי לא ידע לענות. אמר לו מנשה לרב אשי, אתה קורא לי מנשה חברינו, אה? מנשה חברינו, יפה. שאלה כזאת פשוטה, אתה לא יודע לענות. דע לך, אם היית חי בתקופתי, לא רק שהיית עובד עבודה זרה, את היית גם מרים את השיפול לגלימי שלך והיית רץ לעבודה זרה. מה כתוב? בזמן בית שני היה יצרה של עבודה זרה. אנחנו לא תופסים את זה, כי אנחנו חיים בתקופה כזאת. לא מבינים מה האדם יכול לקחת פסל ולהשתחוות ולומר לו, אלה אלוהיך ישראל, איך אפשר להבין את זה? רבותיי, דור המדבר היו דור דעה. לא היו בלבטים, שתבינו. חז"ל אומרים שהם היו דור דעה. איך הם עובדים לפסל? איך הם עובדים לצלמים? רבותיי, היה כוח חזק שמושך, ממגנט את האדם לעבודה זרה. וכנגד הכוח הזה היה כוח אחר שנקרא כוח הנבואה. ואתה היית אמור להחליט, היית אמור לבחור. יש לך פה כוח ופה כוח ופה כוח. תחליט לאיפה אתה הולך. כן? מה שהיה במעמד הר הכרמל. אנשים זגזגו. לומד תורה עם סמך מן בכיס, עם פלאפון, אתה מבין? זגזג, זגזג, צג, זה, זה, זה. הוא קורא, אני קצת ממחיש לכם, איך יכול להיות שיש בימינו גם דבר כזה דומה. בתקופת אליהו, הוא נעמד שם בהר הכרמל, הוא אומר להם, חבר'ה, מה קורה לכם? איך אתם משמשים בערבוב שם שמיים ושם חול ביחד? גם עבודה זרה וגם ריבונו של עולם ביחד. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם או אלוקים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו? תחליטו, איפה אתם? בישיבה אתה צדיק ובבית אתה בלבד. תחליט, איפה אתה? מה קורה לך? הנה, מיני כזה יש גם בדורנו. יש גם דבר כזה. באו חכמי ישראל ואמרו, סטופ, אי אפשר ככה. אי אפשר ככה. צריך להפסיק את העבודה זרה. או, יפה. חבר רב שרקי, יפה. מה עושים? כתוב שהתפללו שהתבטל יצרה דעבודה זרה מהעולם. ברגע שהתבטל יצרה דעבודה זרה מן העולם, גם הנבואה פסקה מהעולם. זה תקופת בית ראשון. עכשיו, אין מציאות של ריק, אין מציאות של וקום. הורדת כוח מהמפה, משהו אחר צריך לעלות וללבלב. אז התחילה החוכמה, ואנשי יוון, פילוסופיה, פילוסוף זה אוהב חוכמה, התחילה לה חוכמה לבצבץ ולעלות, והיא, מה שנקרא, אחרי שהיצרה בעבודה זרה פינתה את מקומה, משהו אחר התחיל לעלות, התחיל למלות את הנפשות של האנשים, וזה משך אנשים, בפרט יהודים, כי יהודים הם אנשים שחוכמה זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם. כנגד הכוח הזה שנקרא חוכמה יוונית, הייתה גם חוכמה, התחילה פיתוח של חוכמת התורה שלנו. ובתחילה חוכמי יוון אהבו את החוכמה שלנו. אני אוכיח לכם את זה על פי גמר מסכת מגילה בדף ת עמוד א'. תלמי היה מלך יוון. הוא ביקש לתרגם לו את התורה. מה הקשר לו? לא, כי תורה יש בה חוכמה. תתרגם לי. מה כתוב בה? אני רוצה לדעת. זה מעסיק אותי, זה ממלא אותי, זה מחיה אותי. לתרגם את התורה ליוונית, פירושה, פירוש הדבר, להחשיך אותה. כי התורה היא מלאה בדבר, מלאה ברעיונות. כשאתה לוקח את התורה ומתרגם אותה ליוונית, אתה מכניס אותה לתוך משבצת. והיא אינסופית, היא חוכמה אינסופית, היא לא חוכמה אמפירית, היא לא חוכמה מדויקת. ובהתחלה הם דווקא כן רצו ולשמוע, אבל לאט לאט הם הבינו שתורה זה לא רק בשכל, תורה זה דבר שמשנה את האדם, זה מהפך את האדם, שנה אותו. ואז פתאום הם עשו סיבוב והחליטו לנתק את עם ישראל מהתורה. וזה מה שהסברנו בהתחלה, הם לא אומרים שאין אלוקים, יש, רק אתם תתנתקו ממנו, תעזבו אותו, אל תתחברו אליו. למה? אנחנו רוצים שזה יישאר בשכל, שזה לא יהווה חלק מהחיים שלכם. הם היו מוכנים לקבל חוכמה, אבל חוכמה שהיא מבחינת שכל בלבד, ללא קישור להוויית החיים. ואולי כתבו לכם על קרן השור, זה בא לטשטש את מעלת ישראל, לומר גם אתם קשורים להוויית יצר הרע, גם אתם קשורים לכל מה שהיה שם במצרים, כמו שרבי יהודה הלוי כותב על זה, שמצאת מקומה חרפתנו בעבודה זרה, החטא הזה שהיה בתוך בהליכנו לקראת תמיד במדבר. אבל אולי עוד איזה נקודה שזה נסיים על הנקודה של כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. להזכיר ליהודי את חטא העגל זה להזכיר ליהודי דבר שיכול לייאש אותו. אנחנו בישיבה מנסים כמה שיותר לגדול, להתפתח, ולפעמים יש לנו נפילות, כל אחד במקום ובמדרגה שלו. ופה אתם, רבותיי, אתם צריכים לדעת, יש את הכוח של היצר הרע שהוא רוצה להפיל אותך, ואתה חושב שעיקר המשימה שלו זה להפיל אותך בחטא מסוים, להפיל אותך באיזה עבירה. אבל רבותיי, דעו לכם, כמו הזבוב, היצר הרע נמשל הזבוב, שלפעמים אתה רואה את הזבוב וחכך את הידיים שלו, מכירים את זה? אתם רואים אותו ככה וחכך את היד? אז אתה חושב שהיצר הרע שהוא משול לזבוב לפי גמרא במסכת סוכה, שנותנת לו כמה תארים, אז הוא מחכך את הידיים שלו, ואתה אומר מה הוא רוצה? הוא רוצה להפיל אותי. אבל תדעו לכם, להפיל אותך זה הכסף הקטן, להפיל אותך בחטא מסוים זה הכסף הקטן. מה קורה, לא לפעק, מה קורה לך אחרי החטא? אוי ואבוי, אתה כבר מרגיש מרוחק, מרגיש מאוס, מרגיש משוקט, מרגיש ללא קרבת אלוקים. ואז מי פה כמו איזה כדור שלג שנהיה קטן הולך ומתעבה ומתעבה, וזה גורר לך ומוריד אותך, ואתה נכנס לדיכאון, מתחיל לבעל, מה אני קשור לתורה, לישיבה, ליהדות? זה כתבו לכם על קרן השור, בוא נייאש אותם. הייאוש הוא הדבר הבעייתי פה, הוא ביצר הרע מחקר את ידיו, לא על החטא, על התוצאה שנגרמה כתוצאה מהחטא, על הייאוש שמחלחל בתוכך. ומה שנקרא, כבר אתה אומר, אני כבר אין לי משמעות, אני אפס, אין לי כבר משמעות. ועל זה רבותיי צריך להילחם. סימאי, קורא לך משהו, שטוף את הפנים ממים קרים, תרוץ לבית המדרש. אם תפס אותך יצר הרע, נו, קידוש, הנה, זה במסכת שלכם, פה אתם לומדים מסכת קידוש, לא אני. קידוש עם כפתת למד, שם כתוב, בעמוד ב' למעלה, תבדוק אותי. אם פגע בך מנובל זה, משכיו לבית המדרש. אל תיתן להיכנס לתוך איזה מרה שחורה, לתוך איזה בסה, להיכנס לתוך החדר, ולאט לאט אתה שוקע. קום, איך אמר רב גרוסמן, פעם היה פה לפני איזה 20 שנה, רב גרוסמן, רבה של מגדל העמק. אם אין אותנו שיר, לפני 20 שנה זה אחד השם, אתם יותר מכירים אותו. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה. כל טוב.